אל האינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה קל, אבל יהיה מרתק. והיום, בפרק השלישי שלנו, ניכנס לעומק של תופעה שכבר דיברנו עליה בשני הפרקים הראשונים, האינפלציה הקוסמית. אנחנו טובים בלספר סיפורים. מאז שחיינו במערות או בסוונות, תמיד סיפרנו איך הכל התחיל. היו מיתולוגיות שתיארו בריאה מגופו של האל, כמו במסורות ההודיות. היו סיפורים שדיברו על בריאה שיצרה עולם שלם מתוך כאוס, כמו בתנך. והיו תרבויות שראו יקום נצחי, בו האדם הוא עוד שחקן בגלגול נשמות. כל תרבות שכזו יצרה לעצמה פנתיאון שלם, סיפורים, אגדות, מיתוסים ואנלוגיות כדי להסביר לדור הבא למה העולם נראה ומתנהג כפי שהוא מתנהג. ככל שנשנים עברו, הסיפורים האלה הפכו להיות ביזרים יותר ויותר. היום, כל ילד יודע שהשמש לא נעה יחסית לכדור הארץ, אלא שאנחנו מקיפים אותה. למרות שאנחנו רואים אותה זזה בשמיים במהלך היום, זה נשמע לנו מוזר שהיא סטטית ואנחנו זזים, אבל כולנו קיבלנו את הסיפור הזה. אנחנו ממשיכים לספר לעצמנו סיפורים ביזרים יותר כל הזמן. לדוגמה, הסיפור שסיפרתי כאן בשני הפרקים הקודמים על המפץ הגדול ועל ההיווצרות של היקום עצמו. עצם זה שהכל הופיע מתוך כלום, וזה שאין לנו איך לתאר את מה בדיוק קרה שם ואיך זה התחיל, הוא אחד הסיפורים המוזרים ביותר ששמעתם אי פעם. היקום עצמו התחיל בנקודה קטנה בצורה לא נתפסת, ומאז הוא מתרחב ומתרחב במהירות לא נתפסת. היום הגענו למצב בו אנחנו שומעים פודקאסטים בזמן שאנחנו מנקים את הבית, או רצים, או עומדים בפקק. בכל מקרה, רצף התהליכים הזה שהתחיל באותה נקודה קטנה לפני 14 מיליארד שנים, יצר כוכבים, גלקסיות, התנגשויות, תנועות, ובסוף סלע קטן שמקיף כוכב בחלל ועליו אנחנו חיים. זה סיפור נחמד. ההבדל היחיד בינו לבין הסיפורים מלפני אלפי שנים הוא שהסיפור הזה הוא הרבה 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 יותר מוזר מאותם סיפורים. כל מה שנעשה בפרק של היום זה לקחת את הסיפור המוזר של המפץ הגדול שלנו ולהוסיף עליו אלמנט מוזר אפילו יותר. האלמנט הזה נקרא האינפלציה הקוסמית. אנחנו מתחילים מלחזור אחורה לרגע המפץ הגדול עצמו. אנחנו מנסים להתאים את סיפור המפץ הגדול כך שהוא יתאר את היקום כפי שאנחנו רואים אותו כיום כתולדה של המודל. האם המפץ הגדול פשוט יצר את כל מה שיש מסביבנו? האם היה איזשהו תהליך שעזר לו להפוך את היקום לכל מה שיש סביבנו? נתחיל מזה שבסיפור המפץ הגדול יש כמה חורים. המודל עצמו לא יודע להסביר כמה דברים. יש כמה נקודות שפשוט לא מתאימות למסגרת של המפץ הגדול. בפיזיקה, ובעצם בכל המדע, זה קורה כל הזמן. תמיד יש לנו בחירה. אם יש לנו מודל, כמו המפץ הגדול, אשר פותח לפני כמה עשרות שנים, וכיום הוא נתקל בבעיות, יש לנו בחירה. או שנרחיב את המודל הקיים ונכליל בו את כל הבעיות, כלומר נשמור את הבית של המפץ הגדול, אבל נוסיף לו עוד חדר. או נשאיר את הרכב, אבל נחליף לו את המושבים. מצד שני, אם הבעיות האלה גדולות מדי, צריך כבר להרוס את הבית לגמרי ולבנות חדש במקומו, או להחליף את הרכב. זה קורה כל הזמן במדע, וזהו הליך החשיבה המדעית. זה אף פעם לא clear cut. אם יש יותר מדי בעיות, אפשר להחליף את המודל. אם מדובר על קצת דברים קטנים, אולי רק נעצב מחדש את הבית, או שנתקן את הרכב במוסך. נכון לשנת 2020, מועד ההקלטה של הפרק הזה, המודל של המפץ הגדול הוא בית יציב מאוד. הוא מסביר מעולה המון המון בעיות של היקום, ואין לאף אחד אלטרנטיבה טובה. אבל המפץ הגדול לא מסביר הכל מבלי שנוסיף לו הרחבות מסוימות. יש הרבה דברים שיושבים מעולה עם התיאוריה של המפץ הגדול, ולכן אנחנו חייבים להרחיב את המודל כדי להכליל את הבעיות הנוספות. אחת הרחבות האלו היא האינפלציה. אבל אני רוצה להיות כנה איתכם מראש. אנחנו לא לחלוטין מבינים את האינפלציה. לא מבינים את התהליך, לא מבינים את המתמטיקה, ויש פיזיקאים מוכרים ורציניים שאומרים בפה מלא שהאינפלציה היא ממש ממש לא בכיוון הנכון. וזה כולל חלק מהמדענים שתמכו באינפלציה לפני כמה עשרות שנים. לעומתם, יש מדענים שטוענים שאין שום פתרון אחר חוץ מהאינפלציה. אני כמובן לא יודע מה האמת, אבל אני אציג לכם בפרק הזה מהי האינפלציה, מה היא פותרת, אבל גם מה הבעיות איתה, ואיך היא בכל מקרה מאפשרת לנו להוסיף לסיפור המוזר של היקום עוד פרק מוזר אפילו יותר. אינפלציה היא אחד הסיפורים הכי מוזרים שאנחנו מספרים על הקיום שלנו. אינפלציה לא מתארת התפשטות מהירה של המרחב עצמו. ולפני שאתם שואלים, כן, ההתפשטות הזו מהירה יותר ממהירות האור, ולא, זו לא בעיה כי תורת היחסות מונעת מאיתנו לנוע במהירות גבוהה ממהירות האור. אבל מה שקרה באינפלציה ובהתפשטות היקום עצמו הוא שהחלל התרחב במהירות גבוהה ממהירות האור. שום דבר לא זז לאף כיוון, אלא החלל עצמו בין כל שתי נקודות התרחב. נחזור לדוגמה שלנו של הבלון המתנפח. הנקודות שמצוירות מתרחקות אחת מהשנייה, אבל הן לא זזות. לכן אין כאן סתירה. בכל מקרה אנחנו עדיין מנסים להבין מה רע פשוט במפץ גדול שהתחיל את הכל ומשם אנחנו מתפשטים לפי הפיצוץ הזה. בואו נתחיל להבין מה בעייתי כל כך במודל המפץ הגדול ועל איזו במה הופיעה האינפלציה כפתרון לבעיות האלו. הבעיה הראשונה היא בעיית האופק. בואו נדמיין שאנחנו נוסעים למדינה אחרת. ארזנו תיק יפה, לקחנו בגדים להחלפה, מצב רוח טוב, צעידה לדרך, נרדמנו במטוס, וקמנו אחרי שינה ארוכה, נחתנו במדינה חדשה. למה אנחנו מצפים? תחשבו על מדינה בצד השני של כדור הארץ, נגיד על איזה אי באוקיינוס השקט. אנחנו מצפים שהמדינה תהיה שונה, שהיא תהיה אקזוטית, שהיא תהיה מיוחדת. שיש שם משהו שאי אפשר אפילו לתאר במילים כמה הוא מיוחד ושונה, מכל דבר אחר שראינו אי פעם בעיר שלנו ממנה אנחנו באים. אולי חם יותר שם, אולי קר יותר, אולי ריח האוויר שונה, האוויר עצמו שונה, האנשים שונים, האוכל שונה, החיות שונות, הצמחים שונים, הכל שונה. דמיינו שיצאתם מהמטוס אחרי הטיסה, אתם מסתכלים החוצה והכל אותו הדבר. האנשים נראים אותו הדבר, כל אותו הדבר, הבניינים אותו הדבר, האוויר מריח אותו הדבר, האוכל אותו הדבר, הצמחים אותו הדבר, הכל לא השתנה. איך זה יכול להיות ששתי תרבויות המופרדות אחת מהשנייה באוקיינוסים, נהרות, ערים ואלפי קילומטרים, הן בדיוק אותו הדבר? זוהי בעיית האופק. איך תרבות הנמצאת מעבר לאופק שלנו נראית בדיוק כמו התרבות שלנו? על מנת שזה יקרה, צריך תקשורת כלשהי, מסחר וזמן בין התרבויות כדי שהתרבויות יעבדו יחד וייצרו תרבות אחידה, שלמרות המרחק ביניהן, אין אותו הדבר. כלומר, על מנת ששתי ערים יראו אותו הדבר, צריך או מקריות מאוד 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 גדולה, אבל אם אנחנו רואים את זה כל הזמן, זה לא יכול להיות מקריות, או שצריך שיהיה תקופה מסוימת של שיתוף פעולה בין הערים האלה, בו הם בעצם החליטו להיות אותו הדבר. כשאנחנו מסתכלים על היקום, אנחנו רואים המון יקום. אנחנו רואים מיליארדי שנות אור של יקום. אבל יש שטחים ענקיים שאנחנו רואים שהם פחות או יותר אותו הדבר. הם לא זהים לגמרי, אבל זה דומה מאוד. אנחנו נוחתים בעיר אחרת, היא מאוד מאוד דומה לעיר שלנו, אבל אנחנו לא נפגוש שם את ההורים שלנו. נפגוש אנשים שהם מאוד מאוד דומים להורים שלנו, אבל לא בדיוק את ההורים שלנו. כלומר, בעיית האופק היא בעיה לפיה בכל מקום שאנחנו מסתכלים ביקום, אנחנו רואים את אותו אופק, למרות שיש מיליארדי שנות אור המפרידות בין האזורים האלו. ההיגיון והמתמטיקה מחייבים שדבר כזה לא יוכל לקרות באופן מקרי, ובכל מקרה לא באופן כל כך אחיד. על מנת שהכל יהיה פחות או יותר דומה, צריך תקשורת בין האזורים המרכיבים את היקום. לפני שהם נפרדו אחד מהשני, הייתה איזושהי תקשורת, וזה לא ביג דיל. כל עוד לאזורים האלו היה זמן להיות ביחד, להחליף מידע, לתת לאור קצת לעבור מצד לצד, הטמפרטורות קצת השבוע אחת השנייה, אז זה בסדר גמור, ואפילו הגיוני שהם יהיו דומים. אבל יש בעיה. האזורים האלו רחוקים מדי. לא יכול להיות ביקום הקיים רק 14 מיליארד שנים, שהיה להם מספיק זמן להיות ביחד. הם ישר נפרדו עם המפץ הגדול במיליארדית השנייה הראשונה של הבריאה. עכשיו, חשוב לי להעביר רגע שהדמיון הזה שאני מדבר עליו הוא בסקלות מאוד מאוד גדולות. סקלות של כמה מאות שנות אור. כמובן שזה סקלות קטנות ביחס ליקום, אבל זה שהיקום זהה לכל כיוון לא אומר שאנחנו רואים עוד גלקסיה זהה לשביל החלב עם שמש זהה לשלנו וכוכב זהה לכדור הארץ. אנחנו רואים מבנים גדולים של אשכולות של גלקסיות שהן די דומות למבנים הגדולים של האשכולות של הגלקסיות בצד השני. בתוך כל גלקסיה יש מקריות וכוחות שונים והכל כמובן שונה. אבל בסקלות הגדולות ביותר שאפשר לחשוב עליהן, הכל אותו הדבר. ההתפשטות של היקום גרמה לכך שהחלקים השונים של היקום כל כך רחוקים אחד מהשני, שזה פשוט לא אפשרי שהם יהיו אותו דבר. החלקים של היקום התפשטו, ויש כמה עשרות אלפי חלקי יקומים כאלה שהם מאוד רחוקים אחד מהשני. אנחנו מסתכלים לשמיים, אנחנו בעצם רואים בועות של גלקסיות רחוקות, אבל קרינת הרקע הקוסמית שדיברנו עליה בפרקים הקודמים, שזה השריד הראשון של היקום הקדום ביותר, בעצם הנקודה הרחוקה ביותר שאנחנו יכולים לראות בשמיים, מראה לנו יקום תינוק אחיד ברמה של 1 למיליון חלקיקים. זה הרבה יותר מכמה שדף נייר הוא אחיד בצבע שלו, לדוגמה. אז איך זה שהיקום התינוק היה כל כך אחיד בטמפרטורה? מתי היה לכל האזורים האלו זמן להחליף טמפרטורה ולהגיע לאותה הטמפרטורה? זוהי בעיית האופק. הבעיה הזו אומרת שבמיוחד בתחילת היקום, היקום לא היה ביחד מספיק זמן כדי שיהיה לו זמן להחליף מידע וטמפרטורה כדי להיות אחיד כל כך. זוהי הבעיה הראשונה במודל המפץ הגדול, וזוהי חולשה מרכזית שלו. הבעיה השנייה במודל המפץ הגדול היא הגיאומטריה של היקום עצמו. אנחנו מסתכלים על היקום ומנסים להבין עד כמה הוא אמור להיות שטוח מבחינה גיאומטרית. ואנחנו מגלים שהיקום לא בהכרח אמור להיות שטוח מבחינה גיאומטרית. האמת היא שהיקום אמור לקבל עקמומיות די אקראית. ואנחנו רואים 0% עקמומיות. יכלה להיות לו כל עקמומיות ממינוס אינסוף ועד פלוס אינסוף. ומתוך כל האפשרויות, הוא בחר 0% עקמומיות. מודדים את זה בצורה מאוד מסובכת, אבל אם זה המצב, וזה נראה שזה המצב, היקום הקדמוני היה שטוח ברמה של 1 ל-100 מיליון. למה שהוא יהיה כל כך שטוח? למה הוא בחר להיות כל כך שטוח? זו הבעיה השנייה שיש לנו במודל המפץ הגדול. הבעיה השלישית, והיא כנראה מוזרה מכולן, היא בעיית המונופולים. אז כן, פרק של אינפלציה ומונופולים, אבל לא קשור לכלכלה. כאשר היקום התחיל לגדול, היו אומרים להיווצר בו כמות גדולה מאוד של מונופולים. מה זה מונופולים? מונופולים זה מגנט עם קוטב אחד. אוקיי, זה לא עוזר כל כך. מה זה מגנט עם קוטב אחד? מונופול מגנטי הוא חלקיק משוער, ומעולם לא ראינו אותו במציאות. קשה לנו קצת לתאר אותו, כי אנחנו לא מצליחים לתפוס את הרעיון של צפון בלי דרום. אבל אנחנו יודעים שאם ניקח מגנט כלשהו ונשבור אותו לשניים, נקבל שני מגנטים קטנים. אי אפשר לפצל מגנט לשני הכתבים שלו בצורה שאנחנו מכירים. אבל לפיזיקה ולמתמטיקה לא אכפת מה אנחנו מכירים, ומונופולים, שזה מגנטים חד כותבים, מופיעים במתמטיקה של אנרגיות גבוהות מאוד עוד מהמאה ה-19. יחד עם זאת, חיפושים רבים שבוצעו לא הצליחו להביא תוצאות חד משמעיות, ובהחלט ייתכן שאין דבר כזה בכלל במציאות. גילוי מונופולים הוא עדיין בעיה פתוחה בפיזיקה. התיאוריה המודרנית גורסת שהם חייבים להיות קיימים, ובתורת המיתרים, לה נקדיש פרק מיוחד בהמשך, הם ממש חלק הכרחי מהמציאות. יחד עם זאת, יש סיכוי נמוך מאוד לחזות במונופולים מגנטיים מאחר שהם מסיביים מכדי להיווצר במיצי חלקיקים ונדירים מכדי שחלקיק טועה יתגלה במקרה באיזשהו גלאי חלקיקים שלנו. עם זאת, לפי תיאוריית המפץ הגדול, היקום אמור להיות מוצף במונופולים מגנטיים. ואנחנו לא רואים אותם. כשהיקום מתרחב, חלק מהפגמים שאמורים להיווצר במרחב הזמן הם אותם מונופולים מגנטיים. אנחנו אמורים לראות מונופולים מגנטיים בכל מקום, והיקום עצמו אמור להיות מוצף במונופולים כאלה. בכל מקום אמורים להיות טריליוני מונופולים מגנטיים, אבל אנחנו לא רואים אותם. זוהי הבעיה השלישית. לאחר שהצגנו את שלוש הבעיות העיקריות, נדבר על האינפלציה, ההתרחבות המהירה של היקום במיליונית השנייה הראשונה לקיומו. לאחר מכן נסביר איך האינפלציה מתמודדת ופותרת את הבעיות האלה. קודם כל חשוב להדגיש שיש לנו ראיות שהיה משהו כזה, אבל אנחנו לא מבינים את כל הפרטים ולא מבינים את כל הפיזיקה של כל הפרטים של התהליך של האינפלציה. צריך להיות כנים ולהגיד את זה, זה מרתק, אבל זה לא פשוט. האמת היא שהאינפלציה הופיעה לראשונה בשנות ה-70 של המאה ה-20. היא לא ניסתה לפתור את הבעיות הגדולות שדיברנו עליה. אלן גוט, אבי תורת האינפלציה, לא חשב על שלוש הבעיות האלה. אלן גוט חשב על הכוחות השולטים ביקום, שדיברנו עליהם קצת בפרקים הקודמים ונדבר עליהם בהרחבה בפרק הבא. הוא דיבר בעיקר על הגאט, ה-Grand Unifying Theory, שזה האיחוד של הכוח הגרעיני החזק, הכוח הגרעיני החלש והאלקטרומגנטיות ברמות גבוהות מאוד של אנרגיה לכדי כוח אחד. המודל הזה מתאר איך הכוחות מתאחדים בטמפרטורות הגבוהות ביותר. ככל שמעלים את הטמפרטורה, מתחילים לקרות דברים מוזרים. בשלב מסוים, הכוח הגרעיני החלש והכוח האלקטרומגנטי מתאחדים. יש כעת בעולם שלנו רק שלושה כוחות, כבידה, הכוח הגרעיני החזק והכוח האלקטרו חלש. אם נעלה את הטמפרטורה עוד, כנראה שנגיע ממש רק לשני כוחות, Grand Unifying Theory, GAT, שזה בעצם הכוח החזק, הכוח החלש והאלקטרומגנטיות, מול הכבידה. ואם יש לנו טמפרטורות אפילו יותר גבוהות, יכול להיות שיש רק כוח אחד, התיאוריה של הכל, התוהו, theory of everything. זה כבר נושא לפרק אחר. כשהיקום היה בין פחות משנייה, היה מצב של איחוד בין הכוחות. היה פרק זמן מסוים שבו היו רק שלוש כוחות של הטבע, ופרק זמן לפניו בו היו רק שני כוחות של הטבע. אין לנו תיאוריה מלאה של הכל, אבל אנחנו די בטוחים שאפילו היה איחוד של כל ארבעת הכוחות בשלב מוקדם יותר. התיאוריה של האינפלציה מדברת על שינוי באופי היקום. כאשר הכוחות התחילו להיפרד אחד מהשני, היקום התחיל להתפשט ולהתקרר ולהשתנות ברמה הבסיסית ביותר. אנחנו מדברים פה על שינוי של מצב צבירה. זה בעצם כמו שמים עוברים מנוזל למוצק. זה אותו H2O, אבל קרח ומים זה דברים שונים. גז ופלזמה זה דברים שונים. ושאנחנו עוברים לאנרגיות מאוד 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 גבוהות, הטבע עצמו מתחיל להשתנות. ברגעים הראשונים של המפץ הגדול, זו הייתה תקופה מוזרה. היו רק שני כוחות, כבידה וגת. בשלב מסוים, היקום התחיל להזדקן, כבר היה בין 10 בחזקת מינוס 36 שניות, שדיברנו על זה, זה 10 בחזקת מינוס 36 שניות, זה 0.000036 פעמים, ואז 1. אז כאן אנחנו מניחים שקרה פיצול של הכוח הגרעיני החזק מיתר הכוחות ביקום בגיל הזה, כן? מכאן עבר שינוי מצב צבירה מיקום של שני כוחות ליקום של שלושה כוחות, וזה קרה כשהשעון טיקטק ל-10 בחזקת מינוס 36. אלן גוט גילה שכאשר הגת התפצל, היקום מוצף במונופולים שדיברנו עליהם קודם. אלה המגנטים החד כותביים. כשהכוח הגרעיני החזק נפרד מיתר הכוחות, הוא יצר פגמים במרחב. אנחנו רואים את זה בכל שינוי של מצב צבירה. אם אנחנו מקפיאים מים והופכים אותם לקרח, הם לא הופכים לקרח במכה אחת. אנחנו רואים נקודות אקראיות על הקרח. אנחנו רואים סדקים וחומות קטנות בתוך הקובייה. כי הליך השינוי מנוזל למוצק הוא לא הליך מושלם, והוא מכיל פגמים מסוימים. אם ניקח את ההקבלה של היקום, גם כשהיקום עבר שינוי צורה ב-10 בחזקת מינוס 36 שניות לקיום שלו, היקום עבר שינוי ונוצרו בו פגמים. הפגמים האלו הם בעיית האופק, בעיית השטחיות ובעיית המונופולים המגנטיים שדיברנו עליהם קודם. יש פתרון אחד לכל אלו, האינפלציה. אם היקום איכשהו, ואנחנו נדבר על האיכשהו הזה תכף, הפך לגדול מאוד מאוד ומהר מאוד מאוד, הוא היה אמור לדחוף את המונופולים המגנטיים האלו להזזל, כל כך רחוק אחד מהשני. כמה מהר וכמה גדול? אפשר לחשב כמה מונופולים כאלו היו אמורים להיווצר, וכמה גדול הוא היה אמור להתנפח כדי שהמונופולים האלה יעופו לכל הכיוונים, בואו נגיד מונופול אחד כזה בכל היקום הנראה, ואז אפשר יהיה לאתר אותו, מחשבים את זה אחורה ורואים את ההתנפחות הנדרשת, ומבינים שהיקום היה צריך לגדול ב-10 בחזקת 26 בפרק זמן של 10 בחזקת מינוס 32 שניות. עכשיו זה קצת לא הגיוני או קשה להבין, אבל זה כמו לעבור מגודל של גרעין של אטום לגודל של הפרסק. שזה עדיין לא הגיוני, אבל זה בעצם, אם ניקח אותך, האדם שהואט, הוא במשך זמן של מינוס 32 שניות, שזה פרק זמן קצר בצורה שאי אפשר לתאר אפילו, ננפח אותך לגודל של כל היקום הנראה. 92 מיליארד שנות אור. זה שינוי דרמטי, אם נגיד את זה בעדינות. וזו ההתנפחות הנדרשת כדי להעיף את המונופולים האלה, כך שלא נוכל לראות אותם. מה שזה אומר לנו הוא שבתמונה של האינפלציה, היקום האמיתי הרבה 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 יותר גדול מהיקום הנראה, ובכל יקום נראה כזה יש מונופול אחד. היקומים האלו רחוקים מדי אחד מהשני, לא מתקשרים אחד עם השני, ולכן אנחנו לא רואים אותם. המודל של האינפלציה יועד לפתור את בעיית המונופולים, אבל הוא גם על הדרך פתר את בעיית השטיחות ובעיית האופק. אלו היו בעיות שבגללן היקום נראה שטוח כמעט לחלוטין, והבעיה לפי היקום מאוד מאוד אחיד. אם האינפלציה נכונה, הרי שהיה מספיק זמן לפני האינפלציה לכל החלקיקים ביקום להחליף מידע וטמפרטורה, כולם תיאמו עמדות, כולם מסונכרנים, והאינפלציה מגיעה ושולחת אותם לכיוונים שונים. אבל הם אותו הדבר. זה פותר לנו את בעיית האופק בעצם. הכל אותו הדבר כי הייתה תקשורת מסוימת לפני האינפלציה. נחשוב על המדינה הזרה שהגענו אליה, והמסקנה של האינפלציה היא שהמדינה החדשה הייתה מחוברת למדינה שלנו אי שם בעבר. והיה כוח שהפריד ביניהן. אבל מהותית, המדינות האלו זהות. בנוסף, זה פותר לנו גם את בעיית השטיחות. היקום עכשיו כל כך עצום, שזה בכלל לא משנה מה הקמומיות האמיתית שלו. אנחנו יכולים למדוד כל הקמומיות שאנחנו רוצים ביקום הנראה, והוא ייראה שטוח. כדור הארץ הוא עגול, אבל הרצפה בחדר שלי די שטוחה. באותה מידה, היקום יכול להיות הקמומי בכל צורה, אבל הוא כל כך גדול שאנחנו לא נוכל למדוד כל הקמומיות למעט שטוח. אני לא יכול למדוד את הקמומיות כדור הארץ מתוך החדר שלי. על כן, האינפלציה הזו פותרת אותנו מכל הבעיות של המפץ הגדול. בעיית האופק, בעיית הקמומיות, בעיית המונופולים, והכל מסתדר מעולה עם המודל. כל מה שעשינו זה להוסיף למודל של המפץ הגדול תוספת קטנה, האינפלציה, התרחבות אלימה ומטורפת ממש 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 בהתחלה. האמת היא שהאינפלציה גם כן יצרה איזושהי בעיה. המודל של האינפלציה היה טוב מדי. הוא כל כך ניפח את היקום וכל כך ניקה אותו מכל המונופולים, עד שהוא ניקה אותו גם מכל דבר אחר. האינפלציה כל כך אלימה, עד שהיא הייתה אמורה לדלל את כל מה שיש ביקום. כל החלקיקים, כל החומר, כל הדברים. הכל היה אמור להיות מדולל כמו המונופולים. בסוף האינפלציה, לאחר מה שלא קרה שם, היקום ממש ממש גדל. נראה שטוח, אבל הוא אמור להיות ריק לגמרי. איך מתגברים על זה? תיארנו את האינפלציה כהליך שהתחיל בכך שהכבידה, שככל הנראה נפרדה מיתר שלושת הכוחות האחרים, קראנו להם הגת, יצרה איזושהי התנפחות במרחב שהובילה לאינפלציה. היקום עבר מכאן לרמת אנרגיה שהיא נמוכה יותר. אפשר לדמיין את מצב האנרגיה של היקום כמו כדור המתגלגל במורד הגבעה. כל עוד הוא מתגלגל, הוא נהיה יותר ויותר יציב כי הוא מתקרב לקרקע, משתחררת ממנו אנרגיה, זוהי האינפלציה, והוא ממשיך להתגלגל. האינפלציה מתפשטת, ופתאום הכדור מגיע למחסום בירידה. הכדור נעצר, כעת הוא יציב, אין לו עוד לאן לרדת במורד הגבעה. וגם האינפלציה נעצרת. הכדור לא מגיע למצב הכי יציב שלו, הוא פשוט נעצר שם, והוא לא יכול לזוז לשום מקום. הוא יציב כל עוד אף אחד לא עובר ובועט בו. זה נקרא המצב המטה-יציב. נראה שהוא יציב, אבל הוא לא באמת יציב. במצב הזה יש המון אנרגיה פוטנציאלית בכדור, והיא תקועה, וזה בדיוק מה שקרה באינפלציה. יכול להיות שהאינפלציה היא תהליך שהתחיל ונעצר. איך הוא יכול להתחדש? אחת הדרכים לחדש את התהליך הזה נקראת מנהור קוונטי, או Quantum Tunneling. לא דיברנו על מנהור קוונטי, אבל ייתכן שמה ששחרר את האינפלציה מלכתחילה, היה אותו תהליך מנהור קוונטי אקראי. ייתכן שאחת הבעיות היא שהאינפלציה נעצרה מהר מדי, ויש סברות שהיקום שלנו עבר תהליך של העתה, שנקרא Slow Row Inflation. קודם כל, אפילו אם זה איטי, זה עדיין אנחנו מדברים פה על מונחים שהם מהירים מכל דבר שאפשר לדמיין. אבל אם האינפלציה באמת מעיפה את כל החומר להזזל, היקום לא יכול להתקיים כמו שאנחנו מכירים אותו. אז עם כל הכבוד לפתרון של בעיית המונופולים, גם נשארנו עם יקום ריק. אז זה כנראה לא מה שקרה. בשביל להסביר את זה, נכנס שחקן חדש למשחק. הוא נקרא האינפלטון. האינפלטון הוא שדה קוונטי. זה בסדר, לכל דבר ביקום יש שדה קוונטי משלו. יש שדה לאלקטרון, שדה לפוטון ושדות לקווארקים. ועכשיו יש לנו את האינפלטון. האינפלטון מתחיל במעלה הגבעה בדיוק כמו הכדור שלנו. הוא מתגלגל במורד הגבעה עם הכדור ומשחרר המון אנרגיה. הוא מתגלגל במורד הגבעה, ממיר את האנרגיה שלו לאנרגיה קינטית, לאנרגיה תנועה, ומניע את ההתפשטות המהירה של היקום. הוא מגיע לסוף הגבעה, ומשם הוא כבר לא משחרר עוד אנרגיה ולא נצפה יותר ביקום. אוקיי, אני חייב להגיד שזה נשמע לי מאוד אידיוטי בפעם הראשונה שמעתי את זה. הגיוני שחלקכם חושבים עכשיו מה שאני חשבתי בהתחלה. הפיזיקאים המציאו חלקיק שאי אפשר לצפות אותו כדי שיפתור את בעיית המונופולים, שהיא בעיה שנוצרה מתיאוריית הגת, שהיא תיאוריה שלא באמת מבינים אותה, ונשמע כבר שסיפורי האגדות האלה עלו ללבל חדש. האינפלטון הזה כבר לא נשמע הגיוני. הפיזיקה נועדה בשביל להסביר כל מיני דברים. כדי לבדוק אם תיאוריה נכונה, אנחנו צריכים לספק ניבוי כלשהו לגבי מה שקיים במציאות. מה קרה לאינפלטון הזה שהוא סיים להתגלגל בגבעה? מה קרה לו שהוא מגיע לסוף? מה קורה עם האינפלציה? המרחב הזה מגיע לקצה והוא מתפזר לכל הכיוונים. אפשר לחשוב על זה כמו אינפלטון שמגיע לסוף הגבעה ומתפוצץ לכל הכיוונים. יש איזה ספלש כזה, האינפלטון נמרח על כל היקום, מפזר את כל מה שיש בו, והוא נהיה כל החלקיקים שאפשר לחשוב עליהם. האינפלטון מחמם את היקום הריק. זכרו שהיקום הוא בגודל של הפרסק בערך בשלב הזה, אז זה לא כל כך גדול. מבחינה קוונטית, אין בעיה ששדות קוונטים יעברו מאחד לשני בפיזיקה באנרגיה קבועה. זה לא מוזר, וזה אפילו קורה ומוכח. יחד עם זאת, שדה האינפלטון הוא שדה היפותטי לחלוטין, ועל מנת שזה יעבוד חייבים שהאינפלציה תדעך, תיגמר, ואז התהליך של האינפלטון צריך למלא מחדש את היקום בחומר. התהליך הזה נקרא re-heating, ובמודל האינפלציה המקורי הוא היה כתוב בצורה בעייתית עד שהגיע מודל ה-slow raw שאפשר לאינפלטון גם להאיץ את היקום באינפלציה וגם למלא אותו בכל החלקיקים. אז נחשוב על הכדור הזה שמתגלגל, מגיע לקצה הגבעה, הוא מתפוצץ, ואחרי שהכדור שחרר אנרגיה שרוקנה את כל היקום מכל חומר, הפיצוץ של הכדור בסוף הגבעה מילא אותו בחומר מחדש. מה שאני הולך להגיד עכשיו הוא כל כך מטורף שאפשר כבר להאשים אותי שאני קצת פסיכי. אבל האמת היא שלאף פסיכי לא הייתה יצירתיות להגיד את מה שאני הולך להגיד. זוכרים את שדה האינפלטון? הוא שדה קוונטי כמו כל שדה אחר. זה אומר שברמות הקטנות ביותר הוא רוטט ומבעבע. אם נסתכל על שדה האינפלטון, יש לו ויברציות בוואקום בסקלות הקטנות ביותר. זה נכון לכל שדה קוונטי שאנחנו מכירים, וזה קורה סביבנו כל הזמן. הויברציות האלו קטנות מאוד מאוד מאוד. הן הרבה יותר קטנות מגרעין של אטום. אבל כשהאינפלציה קרתה, הויברציות האלה גדלו. הויברציות האלה נמתחו, והן גדלו, כמו כל דבר אחר. זכרו את האנלוגיה לאדם המתנפח לגודל של היקום. גם ויברציה קטנה קיבלה ביטוי עצום ביקום המנופח. קיבלנו ביקום הפרסק שלנו הפרשי לחצים שונים. וזה בא לידי ביטוי בהפרשי דחיסות של חומר שהתפזר מאותו אינפלטון, שהגיע לסוף הדרך שלו כאשר הוא יצר את כל החומר ביקום. הוא לא מילא אותו בצורה חלקה לחלוטין, אלא בדחיסות שונה באזורים שונים. הכיסים האלו של דחיסות בעלי כוח משיכה מעט שונה, והם משכו חומר, מה שהפך אותם לכבדים יותר, מה שהוביל אותם למשוך עוד חומר ולהיות עוד יותר כבדים. זוהי תגובת שרשרת המתרחשת סביבנו כבר 14 מיליארד שנים. אם הסיפור על האינפלטון נכון, כל ההבדלים בריכוזי החומר ביקום התחילו באינפלציה. המבנה של הכוכבים התחיל באינפלציה. גלקסיות, אינפלציה. כל ריכוז של חומר וכל תהליך שהניע כל דבר שקורה ביקום, הכל התחיל באינפלציה. אתה, אני, את, התחלנו באינפלציה. עם האינפלציה יש לנו שרשרת של סיבה ותוצאה מהזרע של כל חומר וכל אנרגיה שקיימת ביקום. בואו ניתן לזה לשקוע רגע, כי זה בלתי נתפס, אבל זה יפה בצורה שלפחות אותי מדהימה. הסיבה שאנחנו יושבים כאן בכלל היא שלפני 14 מיליארד שנים, בועה קוונטית מזערית נעה בצורה אקראית וזרעה את הזרעים לשונות שהובילה להיווצרות של גלקסיה מסוימת וכוכב מסוים ופלנטה מסוימת. רגע הבריאה האמיתי הוא בעצם האינפלציה ולא המפץ הגדול. האינפלציה מכתיבה תכונות מסוימות למרחב, מכתיבה מה הוא צריך להכיל, מכתיבה איזה חומר יש ביקום ואיפה. יש פה המון בעיות ודברים שאנחנו לא יודעים, וכמו שאמרתי בתחילת הפרק, זה נושא שנוי במחלוקת מהיסוד, ובוודאי שכל עניין האינפלטון הוא מאוד מאוד שנוי במחלוקת. אבל זה מדהים. בכל מקרה, אי אפשר שלא לעצור ולתהות. מה גרם לאינפלטון הזה להתחיל להתגלגל? אנחנו לא יודעים. האם יכול להיות שהיו כמה אינפלטונים שהתגלגלו או נעצרו במקומות שונים ויצרו מולטי יקומים? אנחנו לא יודעים. האם זה קשור לאנרגיה האפלה המייצה את ההתפשטות של היקום עד היום? אנחנו לא יודעים. אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים, אבל האמת היא שאנחנו פשוט לא יודעים המון. היקום עבר התפשטות מהירה בשלבים הראשונים שלו, ויש ממש טביעות אצבעות שמראות את זה, אבל יש המון שאלות, וההסבר הזה על האינפלטון וכל הדברים שדיברנו עליהם הם אולי נחמדים, אבל אני בטוח שהם לא מספקים. היקום שלפני האינפלציה, בזמן האינפלציה ולאחר האינפלציה, היו יקומים שונים לחלוטין מכל דבר שאנחנו יכולים לדמיין או להסביר. אנחנו לא מבינים את התקופה שלפני האינפלציה בכלל. אין מה לנסות להיכנס לזה. את זו שבזמן האינפלציה ניסיתי לתאר קצת עם איזושהי התגלגלות של אינפלטון שמחק את היקום מצד אחד בגלל ההאצה שלו, ויצר מחדש את כל היקום בגלל הקריסה שלו, אבל הפיזיקה שם היא בהחלט פיזיקה שונה לחלוטין מכל דבר שאפשר לתאר. לא הייתה משמעות כמעט לכוחות, היחסים בין החלקיקים וכל הנתונים הפיזיקליים האלה, לפני ובזמן האינפלציה, הם מאוד 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 שונים ממה שאנחנו תופסים היום. עם תיאוריית האינפלטון נכונה, אין גם המון משמעות למה היה לפני האינפלציה. אלא אם הוא מחייב את היווצרות האינפלטון. אבל התקופה הזאת היא שלפני האינפלציה לא יצרה שום דבר משמעותי למעט האינפלטון, כי כל דבר שכן נוצר שם, כמו המונופולים, התפזר לכל עבר. ואת האמת היא שאנחנו פשוט לא יודעים מה קרה שם לפני האינפלציה. ולכן אפשר להסתכל על האינפלציה ולהגיד בפה מלא, בראשית הייתה אינפלציה. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על כך שהסיפור של המפץ הגדול, עם כמה שהוא מוזר ויפה וענק, הוא לא סיפור שלם. הוא מתאר משהו שככל הנראה קרה, אבל גם יצר המון סימני שאלה, כמו בעיית האופק, בעיית העקמומיות ובעיית המונופולים, שפשוט אנחנו לא יכולים לפתור באמצעות מודל המפץ הגדול בלבד. על הבמה הזו הופיעה תיאוריית האינפלציה, לפי היקום עבר מהר מאוד מאוד מגודל קטן בצורה שלא תאמן לגודל קטן בצורה שכן תאמן. אנחנו קוראים לזה היקום האפרסק בפודקאסט שלנו. האינפלציה הזו הופיעה כאשר כוח הכבידה נפרד מיתר שלושת הכוחות, שבשלב הזה היו מאוחדים לכוח אחד, הגת. הפיצול הזה יצר התנפחות מהירה בהרבה מכל דבר שאפשר לקרוא לו מהר, ובוודאי מהירה בהרבה ממהירות האור, מה שלא נשמע אפשרי, אבל אפשרי כי לא החומר זז, אלא המרחב עצמו התפשט. הבעיה היחידה עם ההסבר הזה של האינפלציה היא שהיא מנקה את היקום לחלוטין ומדללת את כל מה שהיה פה, כך שלא אמור להתקיים בו שום דבר. בשביל להציל אותנו מהבעיה הזאת, הופיע על הבמה שלנו גיבור העל שלנו. האינפלטון מציל אותנו מיקום שחור, קר ורק. האינפלטון הגיע והוא פתח לנו מלא שאלות חדשות שלא פתרנו אותם עד היום. מצד אחד, הוא מצליח להסביר לנו הרבה דברים שקורים בפיזיקה. אבל נוצרו לנו שאלות חדשות ומוזרות בהרבה על יקומים מרובים ואינפלציה תמידית, אליהם ניכנס בפרקים הבאים. לבינתיים, בואו נעריך את זה שלא משנה איזה תיאוריה תשלוט במדע עוד 10 או 20 שנה, כנראה שהסיפורים שלנו רק ילכו ויהיו מוזרים יותר. אנחנו חיים באמת כנראה ביקום ביזרי, יקום לא נתפס. כל מה שאנחנו רוצים לעשות עם היקום הביזרי הזה הוא להמשיך ולהסתכל אל האינסוף ולשאול שאלות מטורפות ולענות לעצמנו בסיפורים ובתשובות שרק הולכים ונהיים יותר ויותר מוזרים. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט אל האינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה וחקר היקום לכולם, ללא הבדל גיל, רקע מתמטי או כל הבדל אחר. בפרק הזה, כמו בכל פרק, אני מתבסס על ספרים ומאמרים שקראתי. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל ביקורת, לקבל שאלות ולענות עליהם. בנוט של הפרק תוכלו למצוא לינקים לקריאה נוספת ולהעשרה, וכן קרדיט למוזיקה ופרטים ליצירת קשר איתי. אתם יכולים למצוא אותי גם בעמוד הפייסבוק, שהשם שלו זה אל האינסוף, כמו השם של הפודקאסט, ומוזמנים ליצור איתי קשר גם במייל שפרטיו נמצאים בפרטי הפרק. הפודקאסטים של אל האינסוף זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. גוגל פודקאסט, אייטיונס, ספוטיפיי ובכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים האלו מונגשים לכם בחינם ומתוך מטרה אישית שלי להנגיש את חקר החלל לכולם. אם אהבתם את הפרק ואהבתם את הפודקאסט, בבקשה, שתפו אותו עם חברים שלכם, עם בני ובנות הזוג שלכם, עם הילדים שלכם, עם מי שבא לכם, כמה שיותר. ועד הפעם הבאה, ותודה רבה לכם על ההקשבה, שלכם, טל.